שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו איתכם פה בשטח משפטי. כמדי שבוע מתכננים בעזרת השם להביא בפניכם את הסוגיות המשפטיות הבוערות שעומדות על הפרק. בשבוע האחרון אנחנו לא חסרים נושאים שעברו עלינו לדבר עליהם, אבל הנושא שבו נעסוק בחלק נכבד מהתוכנית זה מה שראינו בימים האחרונים שהתקיים בבית הדין הבינלאומי בהאג. נסביר בהמשך התוכנית על הערכאות השונות בבית הדין, מה ההליך הנוכחי, מה ההליך בהמשך, מה נוגע לנו כעת ומה יגע לנו בעתיד. נדבר על ההשלכות, נדבר על התקוות, וכמובן, כמובן, ננסה להביא את הדעות המקצועיות ביותר אליכם. אז נצא לדרך בעזרת השם, איתכם מאחורי המיקרופון עורך דין נתנאל לאופר, נצא לדרך. אז כפי שציינתי, אנחנו נעסוק בתוכנית במשפט של מדינת ישראל כעת בבית הדין בהאג. נמצא איתנו בעניין הזה השופט עודד מודריק, כן, כסגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שלום. אם תוכל לספר לנו, למאזיננו, מה בעצם כוללת התביעה ומה הן ההשלכות הממשיות? כי מן הסתם יש מגוון של השלכות, אבל אלו הממשיות יותר להמשך הלחימה.
התביעה היא בקשה להצהיר על כך שמדינת ישראל מבצעת באזור רצועת עזה פשע של, שנקרא השמדת עם, ג'נוסייד. אפילו לפי דעתי, לפי מה ששמעתי מפי הטוענים בשם דרום אפריקה, מדינת ישראל מבצעת ג'נוסייד כלפי העם הפלסטיני מ-1948. לא מבין למה רק מ-1948, יכול להיות שגם קודם, אולי מתקופת ההתנחלות לפני 3,000 שנה.
כן.
אז זאת הטענה, שמה שאנחנו עושים בעזה מכוון להשמדת העם הפלסטיני.
דבר שכדי לחדד את האבסורד שבו, כל הנושא של השמדת עם שהגיע לבית הדין הבינלאומי בהאג, נולד אחרי שואה שקרתה לנו, לעם שלנו.
זה נכון, שלא לדבר על זה שאנחנו לא מבצעים רצח עם, ושעבירה של רצח עם היא עבירה שמצריכה כוונה מיוחדת. אז מי שרוצה לבצע רצח עם בפלסטינים, הוא לא זה ששולח אותם למקומות מבטח כדי שהם לא ייפגעו מהפצצות, ולא זה שמכניס מאות טונות של סיוע הומניטרי כל יום, וכיוצא באלה, ולא עושה את כל מה שאנחנו עושים כדי, כמעט עם פינצטה, לטפל במי שבאמת אויב שלנו ואויב מסוכן שמצווה לאחריתו, לבין אלה שנקראים לא מעורבים, נניח, אזרחים שהם רק תומכים, אבל הם לא משתתפים במעשה הטרור.
אז הדגש העיקרי הוא בשאלת הכוונה, לפי דבריך? זאת אומרת, הדגש העיקרי כרגע שבו אנחנו, מדינת ישראל משקיעה את עיקר המאמצים, הוא במישור הכוונה? כלומר, עלינו להוכיח...
לא, מדינת ישראל, הכוונה זה אחד הדגשים. אבל אנחנו לא היינו רוצים שיגידו שמה שאנחנו מבצעים שם, זה נניח פשע נגד האנושות, שזה קצת... שזה בדרגה יותר נמוכה מהשמדת עם, גם את זה אנחנו רוצים, אז אנחנו מתארים, אז אנחנו אומרים ראשית שיש לנו זכות להגנה עצמית, והפעולות שלנו נעשות כפעולות הגנה עצמית. שנית, מה שאנחנו עושים, גם אם בפועל נפגעים אזרחים ונפגע רכוש אזרחי, זה בראש ובראשונה, מפני שהאזרחים הללו, החמאס, הופך אותם למגן אנושי. משתמש במתקנים אזרחיים, בבתי ספר, בתי חולים, מסגדים וכיוצא באלה כמקומות לאפסון נשקים, ליריית, להשלכת טילים או כל מה שלא יהיה. ואת זה לפי הדין הבינלאומי מותר, מותר לפגוע, ועל ידי זה גם נגרם מה שנקרא נזק אגב אורחה, נזק אגבי.
אז בין אם מדובר...
הוא לא לגיטימי.
אז בין אם מדובר ברצח עם, או שידברו על האשמה הנמוכה יותר, בסופו של דבר נשענים מאוד גם על אמירות של חברי הכנסת. עד כמה לדעתך, במבט צופה פני עתיד, יש צורך בשינויים במישור הזה? כי הרי חברי הכנסת יאמר לזכותם, כשהם אומרים את המשפטים האלה, הם לא חושבים שזה הולך לשמש לרעתנו בבית המשפט בהג.
זה נכון. לכן תמיד טוב הביטוי חכמים יזהרו בדבריכם, וסייג לחוכמה שתיקה. לא צריך להתבטא סתם, ולפני ש... איך זה נאמר שם? אומר דבר... בטרם ישמע, עיוולת לו וכלימה, אני חושב, אני לא בטוח שאני מצטט את הפסוק נכון, וצריך לחשוב לפני שמדברים, אבל אני מוכרח לומר שההשלכה שיש לדבר הזה היא שואפת לאפס. אמנם הדרום אפריקאים, הנציגים של דרום אפריקה, הרבו לצטט מפי חברי כנסת, אפילו מפי ראש הממשלה, וחיילים, זה ריקוד של מורל של חיילים, הם ישמעו את זה כאילו זה סיסמאות הקרב של צה. אז כל זה הם עשו מפני שהטיעונים שלהם היו דלילים, דלים ממילא. אבל אפילו לא כך, מה שקובע זה המדיניות של הממשלה, ולא התבטאות של שר או חבר כנסת זה או אחר, שאולי מוטב שלא הייתה נאמרת.
זאת אומרת, אולי אם יש לנו מדיניות שמוכתבת על ידי הממשלה, אבל ודאי שאמירות מיותרות לא מוסיפות טוב. הייתי רוצה ברשותך בדקה או שתיים שנותרו לנו לשאול אותך בעניין אחר. יש סוגיה שמדובר בה לא אחת, על הטייה לטובת בני מיעוטים כאלה ואחרים בבתי המשפט. אני מדבר על המגזר הערבי. נתקלנו במקרים בהם, מקרים זהים, למשל נגזר על... צעיר ערבי מהפרעות בזמנו בשומר החומות שקיבל רק כמה שנים בודדות, ולעומת זאת בהאשמות תומות למגזר היהודי דובר כמדומני על צעיר מבת ים בניסיון הלין שהיה שם שקיבל מעל 12 שנות מאסר. אתה חושב שלפנינו איזשהו שינוי מדיניות בעקבות האירועים האחרונים?
לא, אני חושב שקשה מאוד לגזור מסקנה נגיד נכונה או שיש בה אמת מדעית או אמת סטטיסטית מדוגמה אחת או שתיים. יש גם הרבה שטוענים שיש אפליה לרעה של בני מיעוטים, היו על זה אפילו כל מיני מחקרים. אני חושב שאלה ואלה טועים. אתה מתייחס, ואולי זאת התייחסות נכונה, להקבלה בין המקרה בבת ים למקרה אחר, שזה לכאורה באותה תקופה,
נכון, מחמת אותם אירועים.
אולי לא מאותה תקרית ממש. וזה כבר בסיס יותר טוב להשוואה, אבל צריך תמיד לזכור שיש הבדל בין מקרה אחד למשנהו. ומה שנראה ככותרת בעיתון, פלסטיני תקף יהודי, או יהודי תקף פלסטיני, זה כותרתי, צריך לבדוק את התוכן, ויכול להיות שאחד תקף הרבה ואחד תקף מעט. אחד תקף ברשלנות ואחד בכוונת מכוון זדוני. קשה לי להתייחס למקרים הקונקרטיים, אני זוכר את המקרה בבת ים פחות או יותר.
כן.
שהיה מקרה מאוד חמור, באמת. ויכול להיות שבמקום אחר ושופט אחר, לא התייחס במידת חומרה מספקת לאיזה אירוע אחר. השופטים הם בני אדם, הם לא מכונות. יכולים להיות הבדלים באנישה. אני לא חושב שיש מדיניות, לא מדיניות ממשלתית, לא מדיניות של בתי המשפט, לא מדיניות של שופטים בודדים לאפליה.
נקווה שכך הדברים. השופט עודד מודריק, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה, ערב טוב.
נמשיך לעסוק בסוגיית בית הדין בהאג, ונמצא איתנו דוקטור שאולי שרף, מומחה למשפט בינלאומי. שלום לך.
מבורך, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. בוא נמשיך באמת באותה נקודה, ולפני ההבנה בהשלכות הישירות אלינו, יש הרי שני טריבונלים שנחשפנו להם בימים האחרונים יותר, בוא נאמר יותר מהאזרחים שפחות עוסקים בנושאים האלה ביום יום, ה-ICC וה-ICG. מה ההבדל ברשותך ICC. בין הבינלאומי לצדק ובין בית המשפט הפלילי?
אז אני אצל דווקא מ-ICC, בית הדין הפלילי בהג, אגב שני בית הדין הם אכן בהג, אבל בית הדין הפלילי בהג הוקם רק בשנת 2002, הוא התחיל לפעול ב-2002, ומדינת ישראל, כמו ארצות הברית, כמו רוסיה, כמו סין והודו אפילו, היא לא חלק מהאמנה הזאת. אמנם ישראל כן חתמה, אבל לא השררה את האמנה, ולכן כל העניין הזה של להעמיד על פשעי, נקרא לזה מלחמה, אנשים בודדים, ישראל לא חלק מהסיפור הזה, וכמובן זה עניין פוליטי שנוגע כמובן לחשש שהדברים התנהלו בצורה לא הגונה. אגב, צריך להודות שכמובן ה-ICC הוא גם יחסית בית דין, אפשר להגיד, לא אפקטיבי מספיק. כלומר, רואים בדרבות השנים שלא מצליחים באמת להעמיד לדין גורמים צבאיים או שלטוניים, כי אין שיתוף פעולה מלא באמת עם מדינות העולם, שגם הם אגב חלק מהאמנה. אבל גם צריך להכיר את זה שה-ICC זה בעצם גם בית דין שהוא עובד לפי עקרון המשלימות. כלומר, רק אם מדינה לא מסוגלת לבוא ולנהל את ענייני הפנימיים ובאמת נקרא לזה, למצות את הדין עם עבריינים או עם אנשים שפשעו, אז בית הדין הפלילי בעד נכנס לסיפור. אגב, זה אחד הסיבות, למשל, שלסביב הסיפור עם הספינה במרמרה, השופט טירקל ישב על המדוכה והוציא דוח מאוד מפורט, או עניין של אלאור אזריה, אם אתם זוכרים כמובן,
כן.
היה אומנם דווקא מאוד גדולה בישראל, אבל כלפי חוץ נראה שישראל מטפלת בענייני הפנימיים, ולכן אין צורך לערב גורמים בינלאומיים. ה-ICJ, שזה בעצם בית הדין שכולנו נחשפנו עכשיו לפעולתו, זה סיפור אחר לגמרי. מדובר בבית הדין לצדק הבינלאומי, גם הוא בהג, והוא בית הדין של האום. כלומר, הוא קם ב-1945, התחיל כבר לפעול ב-1946, וכמובן כל מדינה שמצטרפת לאום, אוטומטית היא חלק מבית הדין הזה, וישראל כמובן גם, היא חלק מבית הדין הזה. אפילו שוויץ, שהיא לא באופן נקרא לזה חגיל מהאום, גם היא אפילו הצטרפה לבית הדין הבינלאומי בהאג, שאנחנו קוראים לו ה-ICJ, בית הדין הבינלאומי לצדק.
צריך לומר שישראל מיהרה להצטרף, ישראל מיהרה להצטרף אליו כשהוא קם, כמה שנים אחרי שהוא קם, מדינת ישראל קמה ב-48, אבל כי אחת הסיבות שלו היא השואה. לא דמיינו שזה ישמש כנגדנו בסופו של דבר.
נכון, אז בית הדין הבינלאומי הזה הוקם בעיקר כדי ליישב סכסוכים בין מדינות. כלומר, היה איזשהו אידיאל, איזשהו, כמובן, קצת הייתי אומר מחשבה נאיבית, שבמקום לצאת למלחמות, בואו לבית הדין המדינות ובואו נדון כמו אנשים מתורבתים.
כן,
הרי ידוע שחבר הלאומים, הגוף הבינלאומי שהוקם אחרי מלחמת העולם הראשונה, פתר את הבעיה של מלחמת העולם הראשונה, את הבעיה שהוא לא עזר למלחמת העולם השנייה. אותו דבר האום, האום הוקם בשביל לפתור את הבעיות של מלחמת העולם השנייה, רק לא בטוח שהוא בא לפתור את כל הבעיות שבאו לאחר מכן. צודק, נכון, באמת ישראל הזדרזה, רצה כמובן להיות מוכרת באומות העולם, אגב, מגילת העצמאות, גם ישראל ממש באה ומבקשת, מתחננת להצטרף לאום, מטבע הדברים, כי אתה רוצה הכרה בינלאומית, זה חלק כמובן אינטגרלי מאותה מדינה עם משפחת העמים, וישראל באמת רואה את עצמה חלק מהמשחק הזה. אנחנו כן יודעים, אנחנו נחשבנו לזה עכשיו, שניתן לעשות ניצול ציני, יש לומר, בסמכויות של בית הדין, שכמו שאנחנו רואים, וגם הציבור נחשף לזה, לסדרי הדין המיוחדים, שבהם בעצם יש 15 שופטים.
או, באמת רציתי לדבר איתך על השופטים. מהיכרותך אותם.
כלומר, זה גם איזשהו משהו מעניין.
השופטים הם נציגים של המדינות, נכון? כל מדינה חברה, יש לנו נציגים בשפיטה.
נכון, אז שם לא שולחים את כל, כמובן, באופן גורף, את כל נציגי המדינות, הרי זה בעצם 195 מדינות יש בעצם בתוך בית הדין הזה, כלומר כל 193 המדינות פלוס הוותיקן ואפילו שוויץ כמו שאמרתי, ובאופן מה שנקרא ברוטציה יש 15, יש בעצם 14 מדינות פלוס המדינה הנשפטת, שגם כמו שאנחנו יודעים שלחנו גם אנחנו נציג.
כן, עד כמה האג'נדות האישיות של השופטים משפיעות במקרה הזה? כי בבתי משפט אנחנו יודעים מה קורה.
אז כן, אז אנחנו, אז כמובן שזו שאלה, כן, שהתשובה נמצאת בתוכה, כן, ברור ש...
או שאני אומר דווקא את הצד השני, לפעמים ערכאות גבוהות מהסוג הזה, כן, משתדלות לפחות כלפי חוץ להיראות סופר מקצועיות ונטולות אג'נדות אחרות.
זה האמת שזה עניין שנגוע כבר בתפיסת עולם, לפני היה פרופסור עודד מודריק,
כן.
שופט גן, נשיאת בית המשפט המחוזי, גם הוא ברוב הגינותו, ככה אמר את זה בעדינות, שלפעמים שופטים כן טועים. ואני אגיד אפילו יותר מזה, בטח שמדובר במשפט בינלאומי פומבי, כאשר כל שופט מגיע מתוך מדינה מסוימת, עם המון המון אינטרסים פוליטיים, עם המון המון לחץ פנימי. אני מתקשה לראות למשל את השופט הלבנוני, כן, בא ולא בא, נקרא לזה בצורה ישרה ובצורה הגונה כלפי ישראל. כן, או לצורך העניין אפילו השופט הרוסי. ואנחנו רואים שיש שם שופטים, כן, שופט סיני ושופט אוגנדי וסומלי, שאנחנו יודעים שזה לא בדיוק מדינות, איך אני אגיד, זה מדינות שנמצאות במדד הגבוה של הדמוקרטיה בעולם. וגם נדרשות לשפוט את ישראל, אני מתקשה לראות איך הם...
איך הם מתנתקות מהאופי שלהם, כן.
כן, זה ודאי, מצד שני, זה גם אולי משחק לטובתנו, גם צריך להכיר בזה, כי הם בסופו של דבר הודות שזה כמו בומרנג, כלומר, פסק הדין שהם ייצרו פה יהיה תקדים, והם בעצמם יכולות בסוף להישפט או לעמוד באותם סטנדרטים שהם שופטים את ישראל.
בוא נשאל לסיום, גרמניה ביקשה להצטרף כצד שלישי לדיון, לטובתנו, לרעתנו?
לפי דעתי זה לטובתנו, ממש ממש לטובתנו, זה צריך באמת להכיר בזה, שגרמניה מתחילת, בכלל באופן גורף, אבל בכלל באירוע שאנחנו נמצאים בו מהשבעה באוקטובר, המדינה השנייה אחרי ארצות הברית שהצטרפה לישראל, תומכת בישראל כמעט באופן גורף, זו גרמניה. עכשיו תשאל אותי למה, זה כמובן זה נכון את אלף ואחת סיבות, שכמובן הן בעיקר היסטוריות או מצפוניות,
כן.
אבל קשה לזהות בחודשים האחרונים איזושהי מדינה נוספת, חוץ מגרמניה, כמובן ארצות הברית, שהן כל כך תומכות במהלך של ישראל וכל מה שקורה, זה באמת לטובתנו, ובאמת נקווה שהדבר הזה בסופו של דבר יתפיים על הצד הטוב ביותר.
נקווה מאוד. דוקטור שף, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות. רצינו להמשיך לעסוק בסוגיה, אבל מזווית אחרת, נמצא איתנו בעניין הזה דוקטור יעקב בן שמש, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
עוזרו לשעבר של כבוד השופט ברק. רבות דובר בתוכניות כאן בתחנה ובאמצעי התקשורת על בחירתו של השופט ברק לייצוג המדינה בבית הדין בהאג, אבל רציתי לשאול אותך יותר מהיכרותך את השופט ברק האיש. מה הוא מביא איתו לדעתך לדיונים? אני מאמין שהוא חווה לא מעט חוויות קשורות לנושא, ומה לדעתך הדבר שהוא רואה מול עיניו?
הוא מביא שני דברים דיונים. קודם כל הוא מביא עמדה שתומכת בנו.
אם תוכל רק טיפה לשפר את הקו, מעט מקוטע.
רגע. יוכל.
יותר טוב.
יותר טוב?
כן.
טוב. אז אני אומר, מה שהוא יוכל להביא זה שני דברים. קודם כל עמדה פרו-ישראלית, שזה חשוב מאוד בבית הדין הבינלאומי, כי חלק מהשופטים שם מראש משוחדים רעתנו, חלק נתונים לתחורה, ואותה אני מקווה ששופט ברק יוכל לשכנע. הדבר שישהו הביא לשם זה את המעמד הבינלאומי שלו, את העובדה שהוא מוכר כאוטוריטה משפטית ודעתו מוערכת, והוא יודע לקושרים גם שהוא היה נשיא בית המשפט העליון, הוא יודע לשכנע, הוא יודע לצרף סנב עוד קולות, הוא יודע להוביל עמדות משפטיות, ואם הוא יצליח לגבש סביבו את המחנה של השופטים שיתמכו בעמדה המובנת מאליה בעיניי, באלמנטרית, שכל התביעה הזאת היא חסרה בסיס, וצריך לדחות אותה, אז לא תהיה תרומתו גדולה למדינה, ואני מאוד שמח על זה שנתניהו התעלה, ולמרות המתחים שהיו בין הממשלה לבין
מערכת
המשפט, פנה אליו, ואני שמח שהוא עשה את זה, אני שמח שברק גם עשה את זה, ושניהם ידעו בעצם לשים בצד את המחלוקת, ולעשות את מה שטוב ונכון לאינטרס הלאומי ברגע הזה.
הייתי רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה באמת, אין ספק שכשראש הממשלה, כפי שאמרת, התעלה ובחר בו, היה פה שיקולים, תתאר לנו בקצרה, יש איזשהו שכפץ משפטי, איזשהו קו פסיקתי של השופט ברק בפסקי הדין שקשורים לסוגיות האלה, פסקי הדין שלו הרי ידועים בצעדות השיבה, או בסוגיית הסיכול הממוקד, מה פה פוגש אותו בבית הדין?
תראה, האמת היא שפה אני קצת חושש, כי מה שפוגש אותו בבית הדין זה בעיקר לא איזה ביקורת משפטית מבוססת, אלא פוליטיקה. ואני מאוד מצטער בכלל על עצם האירוע הזה בבית הדין הבינלאומי. אתה יודע, יש שם היפוך היוצרות מוחלט שהרוצחים הפכו להיות המאשימים, ואנחנו שמגנים על עצמנו, הפכנו להיות אלה שעומדים על ספסל הנאשמים וצריכים להסביר את עצמם. אז עצם הסיטואציה היא בעיניי חצי קרקס פוליטי ופחות מזה משפט. עכשיו, אני לא אומר שלא היה צריך להשתתף בקרקס הזה, כי אתה יודע, גם לקרקס יש תוצאות מזיקות, ואם היינו מחליטים שאנחנו לא משחקים את המשחק, זה עוד היה נגרם בנזק גדול יותר, אבל פשוט צריך לקחת את זה בחשבון, זה לא כל כך, אתה יודע, זה לא כל כך רק טיעונים משפטיים, מה שמשחק שם, למרבה הצער. אם רק טיעונים משפטיים היו משחקים שם, מצבנו היה טוב מאוד, כי מה כבר יש להם כראיות לזה שישראל מבצעת רצחה? אתה יודע, הם הביאו ציטוטים מחבר כנסת כזה, מחבר כנסת אחר, שכולנו יודעים שהם לא קובעים את מדיניות הממשלה, והם הביאו נתונים על המספר הגדול של ההרוגים, אבל זה, אתה יודע, זה טבעה של מלחמה, כמו שאמרו הנציגים שלנו בבית הדין, זה לא מוכיח שום כוונה לפגוע בחפים מפשע, וישראל עושה מאמצים לא לפגוע בחפים מפשע. אם היית שואל אותי רק ברמה של הטיעון המשפטי, אני חושב שהקייס שישראל הציגה שם הוא מאוד משכנע, והקייס שדרום אפריקה הציגה שם הוא מאוד רעוע.
כן.
אבל העניין הוא שאני אומר לך, זה עצוב בעיניי, אבל צריך להגיד את האמת, זה יותר פוליטיקה ויותר צביעות ואפילו די נימות חזקות של אנטישמיות מאשר טיעונים משפטיים. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון ולדעת שאין פה לפנינו טיעון משפטי אובייקטיבי ניטרלי כביכול שבו בעל הטיעון הטוב ביותר ינצח. אבל ברק כן יכול לבוא ולהגיד מה שהוא עשה פה לאורך כל השנים, והפעם זה ישחק לטובתנו, כי על זה גם הייתה עליו ביקורת. ברק במשך כל השנים הקפיד לומר שהפעלת כוח של הצבא כפופה על העקרונות של המשפט הבינלאומי. הוא אמר את זה על הגדר, הוא אמר את זה על התנחלויות, הוא אמר את זה על הפעלת כוח בכל מקום.
כן.
והכללים של המשפט הבינלאומי, ישראל רואה את עצמה כפופה אליהם ופועלת בהתאם אליהם. על זה ברק עמד, הוא יוכל להציג את כל האמירות האלה שלו עצמו בפסקי עדים, הוא יוכל אפילו לומר, הנה, על זה קיבלתי ביקורת גם אצלי בבית, שאמרו לי שאני פוגע ביכולת הפעולה של הצבא, אבל לפחות שזה יהיה ברור שזאת העמדה המשפטית של ישראל. ישראל פועלת תחת המגבלות של המשפט הבינלאומי. אני, יגיד ברק, אני בעצמי עמדתי על זה בכל תקופת היותי נשיא בית המשפט העליון בארץ.
באופן שגם אם, כמו שאמרת, הרבה משקל יש פה לפוליטיקה יותר, אבל אולי זה ידחוק אותה מצידה, יקשה יותר על הדעות הפוליטיות מבחינה משפטית.
כך אני חושב, ויותר מזה אני אמר לך, אפילו אם אני נוטה רגע לצד הפסימי, אפילו אם יישארו כאן בדעת מיעוט, הוא והשופטים מארצות הברית או צרפת, או אלה שקצת יותר בצד השפוי של הסיפור, אפילו אם תהיה עמדת מיעוט מנומקת בצורה טובה ומשכנעת, גם זה יועיל לנו, כי על זה יוכלו בעלות הברית שלנו בעולם להתבסס, ולהסתמך על זה ולהגיד, הנה, לפחות יש לנו טיעון משפטי טוב, למרות שאפילו הם נשארו בדעת מיעוט. זאת אומרת, גם
לפחות פה יהיה לנו מעט טיעון. דוקטור יעקב בן שמש, אנחנו צריכים לסיים. אני מודה לך מאוד על הדברים.
תודה רבה לך.
תודה. העניין הבא בו רצינו לעסוק, נוגע לסוגיה של הקלה על נפגעי טרור במספר מישורים. נמצא איתנו בעניין הזה חבר הכנסת ארז מלול, עורך דין וסגן יושב ראש הכנסת מטעם ש"ס. שלום לך.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב ומבורך. אז התפרסם אך לא מזמן שוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק של שלך להגבלת שכר טרחה לעורכי דין המייצגים נפגעי פעולות טרור. עד כמה, אני בטוח שעמלת רבות על כך, אבל עד כמה אנחנו רואים פה איזושהי ראשיתה של בשורה?
כן, אז קודם כל, כשליח ציבור וכחבר תנועת ש"ס, אני ושאר חבריי בהכוונת יושב ראש התנועה, פועלים למען האוכלוסיות החלשות, גם בשגרה, אבל במיוחד בעיתות המלחמה והחירום. אז קודם כל, הרציונל שעומד מאחרי הצעת החוק שלי, זה תורה עבור נפגעי פעולות האיבה. אנחנו רוצים שעיקר הקצבה תגיע אליהם, שלא יעשו עליהם סיבוב, לא יגזרו קופונים, לא מתוך הקצבת הנכות, לא עורכי דין, לא כל מיני חברות שמייצגים אותם. מדובר פה הרי באוכלוסייה, הנפגעי פעולות שחרב על עולמם. הם יום אחד פתאום קרה מה שקרה, והם נפגעו בנפש ובגוף, ויש, ו, 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 והטראומה והשכול, ואז הם פועלים לפעמים לא באופן סביר. והם צריכים לקבל את הקצבאות, וחלקם נעזרים בעורכי דין. והעורכי דין לפעמים...
לצערנו, לא בכוונה או שלא בכוונה, את... מנצלים את הסיטואציה.
כן, לא כן. כולם, אני לא רוצה חלילה...
כמובן,
אני
כמובן.
אני בעצמי עורך דין, והם 20% אקטוארית, ומשתתפים אפילו למשל נכה שמאשרים לו רכב במה שהוא קיבל בהטבה הזאת. אז כדי למנוע את זה, אנחנו רוצים להשוות את זה. בוא, אני לא המצאתי יש מאין.
למה זה דומה? תן לנו, יש איזושהי הגבלה דומה?
יש הרבה טובי גמלאות שונות שיש להם הגבלה, כמו נפגעי תאונות דרכים, נפגעי נכות של עבודה, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק התביעות של קורבנות השואה, ומשום מה נפגעי פעולות האיבה שחקו אותם עכשיו. בוא, עד עכשיו, עד בשביעי באוקטובר, היו 5,000 בערך. ככה קיבלתי נתונים גם מהביטוח הלאומי וגם יושב ראש נפגעי פעולות האיבה אייבי מוזס, אדם יקר, שהוא גם דחף את הצעת החוק.
והיא צפויה לעלות בקריאה טרומית, לא? מתי? בימים הקרובים?
ביום רביעי, כן.
כבר ביום רביעי.
ביום רביעי זה אמור לעלות בטרומית. עכשיו, אני חייב לציין גם שמבקר המדינה ברך על הצעת החוק, משמע שזה אומר שזה חשוב ומבורך. לאחר שהצאתי הצעת חוק, השר לוין הורה למשרדו להכין הצעת חוק ממשלתית. אנחנו נצמיד את שתי החוקים, החוק שלי יהיה בעצם מנוף בכדי שהצעת חוק הממשלתית תתקדם, שבמידה והיא נתקעת, לא יודע למה, מכל מיני סיבות או כל
דברים. החוק השני יתקדם.
אז החוק שלי יתקדם, אני מקווה שזה יעבור מהר ויהיה בשורה לכל הנפגעים והנפגעות. רק היום גם נפגעו בארץ.
לצערנו הרב, נכון.
לצערנו הרב.
ראינו היום תזכורת.
וזה חשוב מאוד, הצעת חוק הזאת.
חבר הכנסת ארז מלול, אכן מטרה חשובה, ונקווה שתצליחו בה, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, תודה רבה.
להתראות. אז כזכור מהתוכניות האחרונות שהיו לנו, אנחנו מנסים לשלב בין הנושאים האקטואליים גם קצת מהמשפט האזרחי, היומיומי יותר. ואיתנו היום נמצא בעניין הזה עורך דין דן זוהר ממשרד זוהר שניידר ושות, שלום לך.
שלום, נעים מאוד.
נעים מאוד, ותודה שאתה איתנו. בוא תספר לנו ככה, אנחנו משתדלים לשאול את המוראיינים על הפעילות השגרתית שלהם נקרא לזה, ועל השינויים שחלו בה בעקבות התקופה האחרונה. תספר לנו על כך.
אז ככה, באופן אישי אני עורך דין ונוטריון מזה 20 שנה, אבל בתקופה הנוכחית אני גם איש מילואים תחת צו 8. למעשה כן. אני איש חיל הנדסה, שכמו שאתה יודע הוא חיל בעל משמעות מיוחדת במלחמה הנוכחית עם הרבה עשייה. לצד זה צריך גם לתחזק את העסק. יש לנו עסק משרד עורכי דין, שהוא בעל מחלקת חדלות פירעון מאוד גדולה. אנחנו עוסקים גם בכל מה שקשור באספקטים של משפט אזרחי, ליטיגציה אזרחית וכמובן מקרקעין.
ואם אתה צריך לבחור מהנושאים שבהם אתם עוסקים את הנושא שהכי בוער בחודשים האחרונים, איפה אתה שם לב לעיקר הפעילות?
טוב, אז אם אנחנו מנסים לראות איך השפיע המצב הנוכחי על הפעילות, אז אנחנו שמנו לב שיש עלייה בנישה הזאת של עריכת צוואות. שמנו לב שגם בתחום מעניין. של ייפוי כוח מתמשך.
לא נובע מעודף אופטימיות, הייתי אומר.
אני חושב שאנשים מתמודדים עם העובדה שצריך להארך גם ליום פקודה, אבל טוב שכך. מאידך גיסה, אנחנו גם רואים שמאחר וצו השעה זה אחדות בעם, אז אנחנו כן רואים שלפחות בסכסוכים האזרחיים, יש איזו נטייה במידת מה קצת יותר לבוא ולהגיע להסכמות, להתפשר, ויותר תיקים מסתיימים בפשרה.
מעניין. ואתה שם לב שהתיקים האלה מסתיימים בפשרה, והאנשים מציינים את זה שזה בעקבות הלחימה? אתה רואה שהאווירה...
כן, בוא נגיד שאני רואה בגישורים שאנחנו, שיש איזו אמירה שזה לא העת למלחמות יהודים.
נכון, נכון.
אז זה נותן עוד איזה, זה משהו שגורם נוסף שמניע לכיוון של פשרה. יש קצת יותר רצון טוב, אם כי אתה יודע, הסכסוכים המהותיים יותר קשה לפתור אותם, אבל לבתי המשפט מתגלגלים גם הרבה סכסוכים שלצערנו מקורם באגו, ואז שעת רצון מסייעת לפתור אותם.
תן לנו איזה מקרה ייחודי שעבר עליך בתקופה הזו.
יש מקרה אחד שאני עוד לא סיימתי לטפל בו, אבל הוא מאוד מאוד קרוב לליבי, וזה למעשה מאבק שאני מנהל בקיבוץ אושה, כנגד סגירה של בית כנסת.
כן.
זה תיק שמאחר ואני רואה בו חשיבות רבה, כן, על אף שאני בן אדם חילוני, אני רואה בזה ממש שליחות.
יפה.
ואני קיבלתי את התיק הזה למעשה כבר כשהיה סיטואציה שבה כבר היה פסק דין של סגירה של בית הכנסת, ואני נכנסתי לעובי הקורה, פניתי לבית המשפט ואתרתי לצו מניעה. כרגע צו הסגירה מעוכב, אבל כמובן שיש עוד דרך לעשות שם.
יפה.
למעשה מה שאני עשיתי זה שבאתי וטענתי לצד טענות אחרות שהקול של המתפללים לא נשמע. היה פה איזה הליך של צו סגירה בין תושבים לבין הקיבוץ עצמו, ושכחו לשאול את המתפללים. ולדעתי זה דבר שלא יעשה. אני מאוד מאוד מקווה שנצליח להדוף את ה...
גם אנחנו תקווה ככה.
ושבית הכנסת תישאר על כנו.
עורך דין דן זוהר.
מקום חשוב.
נשמע שהפעילות שלך פעילות חשובה ומבורכת. נקווה שכך תצליח הלאה, ושכמובן מאזיננו ששומעים אותנו ורוצים להתייעץ יותר, מוזמנים לפנות אליך. משרד זוהר שניידר, שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה. תודה רבה, להתראות, ו...
כל טוב.
בעזרת השם, ביחד ננצח.
אמן. להתראות.
תודה. ביי ביי.
איתנו על הקו כעת עורך הדין ונוטריון עירית ג'ולי שר, שלום לך. אנחנו כבר נשמע את עורך הדין שר. שמעת אותנו עורך הדין ג'ולי שר?
נכון.
שלום וברכה.
שלום.
שלום שלום, עורך הדין שר, את עוסקת לא מעט בהכוונה וב... ייעוץ מקצועי לעורכי דין ובקידום שלהם, ואנחנו כאן בתוכנית משתדלים כמעט בכל תוכנית בשבועות האחרונים לתת איזושהי פינה שסוקרת את ה, נקרא לזה את השוק הרגיל ביום שלפני השביעי באוקטובר וביום שאחרי. את מנקודת המבט שלך, שיש לומר שהיא נקודת מבט ייחודית, את רואה את עורכי דין בפעילות שלהם מלמעלה, איך את מאפיינת את השינוי הזה?
אז קודם כל אפשר לחלק את זה לחודש אחרי השביעי באוקטובר והמצב היום, כי כמו שאנחנו יודעים שהמדינה הייתה באמת באיזשהו הלם ושוק, וכמו כל בעלי המקצוע במדינה, אנשים היו צריכים להכיל את הסיטואציה.
כן.
אני חושבת שהיום אפשר לראות דווקא את עורכי הדין חוזרים בגדול, אם זה במיוחד בנישה של רישיונות נשק, ניתן מענה מאוד מאוד גדול בתקופת המלחמה על ידי עורכי דין. וגם צריך לציין שענף הנדל"ן נמצא באיזושהי התעוררות. מי שקצת עוסק ומכיר, יודע שהיום יש לא מעט עורכי דין שמלווים רוכשי דירות בעסקאות יד ראשונה מקבלן.
כן.
ששם אני מניחה שבחודש הקרוב אנחנו נבין מה היה היקף העסקאות והמספרים. אני מרגישה את זה במשרדים שלי. אני גם רואה עורכי דין שכן עובדים ומלווים רוכשים.
השוק מתעורר.
השוק לדעתי לא נעצר לגמרי כמו שהרבה מאיתנו חושבים.
זו בשרה משמחת לשמוע ממך. אם את מסתכלת כמאפיין, את רואה איזשהו שינוי קו מבחינת תחומי העיסוק? את רואה נניח אם עד לפני השביעי באוקטובר הכרת תחום מסוים פופולרי יותר? הרוח נושבת כעת לתחומים אחרים?
אחת משמעית אפשר לראות שאנשים כבר לא מתמאמים עם צבאות, עם פוי כוח מתמשך. בוא נסביר אולי קצת למאזינים במה מדובר, אם אתה תרצה לשנרחיב, אבל אנשים כבר לא לוקחים את הכל כמובן מאליו.
זאת אומרת, בדיוק שמענו את זה גם, נכון.
שנה, מה?
שמענו את זה גם פה יותר מוקדם בתוכנית, שיש יותר בקשות לעריכת צוואות בתקופה הזאת.
נכון, לא רק לצוואות, ליפוי כוח מתמשך. אנשים מבינים שמחר מחרתיים חלילה משהו קורה, והם נמצאים בקומה או בהליך רפואי, או הם מנועים מלנהל את הכספים שלהם, אפילו זמנית, כי אי אפשר לדעת, במיוחד, אנחנו מדברים על חבר'ה צעירים שנכנסים למלחמה, וחלקם נפצעים, ואין מי שיטפל בילדים, והם לא נתנו הוראות. זה משהו שלפני המלחמה לא חווינו אותו בהיקף הזה. ופתאום יש הרבה צעירים שפונים ואומרים, אני רוצה לעשות טיפוי כוח מתמשך.
נקווה שזה יישאר רק בתיאוריה, אבל עורך הדין עירית ג'ולי שר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ואנחנו נשמח לשמוע ממך גם בתוכניות הבאות, לדעת לאן השוק מתקדם, ונקווה שיתקדם למקומות טובים. תודה רבה לך.
בשמחה.
אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, הייתי איתכם כאן עורך דין נתן לאופר. כמדי שבוע רק נציין במשפט אחד פרשת השבוע, פרשת בו. ידועים דברי הרמב"ן שאחרי יציאת מצרים אנחנו בעצם אמורים לקחת איתנו לכל דור ודור שאין בהם טבע ומנהגו של עולם, הכל ניסים. וגם בעיסוק בעולם המשפט אסור לנו לשכוח שמאחורי כל העיסוק, מאחורי כל הטרחה, ישנה השגחה שמסובבת ולוקחת אותנו בעזרת השם רק למקומות הטובים. אז תודה רבה להפקה, תודה לעורכת המסורה מיכל יוסקוביץ'. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, עד אז, כל טוב.